התורה מכינה אותנו להרבה התמודדויות, וכמו שאנחנו רואים בפועל וגם רואים במקורות, זה לא התמודדויות שנגמרות, אלא רק הולכות ונהיות יותר עמוקות, יותר מתחדדות. בדברים של התורה על שנת היובל, כתוב כאן בספר ויקרא פרק כ"ה, בפסוק ט', והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, יום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. המושג תרועה והמושג שופר בהקשר הזה של העברה, שפירושה לפי הראשונים, רש"י במקום ועוד, לשון הכרזה. כלומר, לתת ביטוי לעצם ההופעה של השנה הזאת. הגם שפה הדברים מדוברים ביום הכיפורים, חז"ל למדו מכאן גם בכלל את כל דיני ופרטי החיוב של תקיעה בשופר בראש השנה. והחשיבות של ההכרזה הזאת, החשיבות של השופר בשנת היובל, קשורה לפסוק הבא. וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. שנת החמישים צריכה להיות שנה מקודשת. רש"י מביא את הדברים של המדרש, בתחילת השנה בית דין מקדש את הופעתה. במה? במה היא קדושה? יום טוב הוא קדוש, מקרא קודש, כי יש בו איסורי מלאכה. אבל כשבודקים אחד לאחד את האיסורים שיש בשנת היובל לעומת שנת השמיטה, אין שום תוספת. מה שנהוג בשנת השמיטה כל שנה שביעית, נהוג גם בשנה ה-50 בשנת היובל. וזה... יש דעות של שנתיים שמיטה, אבל ברמה העקרונית, האיסור שחל באמצע, בתהליך הספירה הזאת של ה-49 עד ועד בכלל לשנה ה-50, הוא איסור, כפי שכתוב בתורה, איסור העבודה באדמה וכל מה שמופיע בפסוקים הבאים. אז המילה קודש, אומר המלבים, לכאורה, היא לא נצרכת לשנת היובל. אבל פי כן כתוב כאן, וקידשתם את שנת החמישים שנה. אבל אנחנו רואים שחז"ל מנסים להבין בכלל את כל המושג הזה של שנת החמישים שנה, ממתי הוא. אם התורה אומרת שביום הכיפורים השופר מכריז, תשובו איש אל אחוזתו, אז אולי שנת היובל מתחילה יום הכיפורים, ואנחנו רגילים להתחיל את השנה בראש השנה. מה עניינם של הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים? אומר המדרש פה בפסקה 3, יכול אין השנה מתקדשת אלא בעשור לחודש, מדרש ספרה, כשהוא אומר וקידשתם את שנת החמישים שנה, מלמד שהיא מתקדשת מראש השנה, כלומר מהתחלה, מראש חודש תשרי ולא מהעשירי שבו. אם כך, אז איך להבין את הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? אמר רבי יוחנן בברוקה, לא היו עבדים שעבדים נפטרים לבתיהם, ולא שדות חוזרות לבעליהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם וראשיהם עד שהגיע יום הכיפורים. אחר כך אומר המדרש, הגיע יום הכיפורים, תקעו שופר, חזרו שדות לבעליהם ועבדים נפטרים לבתיהם. הווה אומר שמבחינת קדושת שנת החמישים היא מתחילה באמת בראש שנה, בראש חודש תשרי. אבל מה שקורה אז בפועל איננו סוף התהליך, אלא תחילת התהליך. היינו, יש הפסקה של העבדות, אבל עדיין אין חזרה הביתה. ובמשך כל הימים האלה מתאר רבי יוחנן בן ברוקה, והדברים האלה מופיעים גם בגמרא במסכת ראש השנה בדף ח', התיאור הזה שמה הם עושים מראש השנה, הם בעצם יושבים, אוכלים, שמחים, עוד לא חוזרים הביתה. רק ביום הכיפורים, לקראת צאתו של יום הכיפורים, תוקעים בשופר, ואז העבדים משתחררים. ולכן, התורה שכותבת את התהליך של השחרור, ברמה, אפשר להגיד, הגמורה שלו, בהוצאה שלו לפועל, היא כותבת את התאריך של העשירי. וחזל לומדים מהמסורת שיש בידם, שבעצם השחרור מתחיל מראש חודש תשרי. ואומר שחזל מבינים ומדריכים אותנו, שהמושג הזה של החירות, של החופש, שהוא כל כך נחשף, הוא כל כך משמעותי, הוא לא מתרחש בבת אחת. הוא מתחיל, יש הפסקת שיעבוד מהבחינה הזאת, יש איזו הנחת רווחה, אבל התורה ובעקבותי התורה שבעל פה, אינם נותנים לנו להגיע מיד הביתה, אלא אומרים, חכו עכשיו בין ראש שנה ליום הכיפורי. למה זה כל כך משמעותי? אולי זה קשור באמת למושג הזה של קביעת שנת החמישים כשנת קודש, אף על פי שאין בה איסורי מלאכה נוספים או מיוחדים לעומת שנת שמיטה רגילה. אחר כך אומרת התורה בפסוק י' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחי. הגמרא לומדת, חז"ל לומדים מכאן והמפרשים בעקבותיהם, שהמושג עמיתך הוא משמעותי. יש היום מתחילות להיות מודעות על האוטובוסים, קנה כחול לבן, זה מה שכתוב בפרשה, עמיתך, להשתדל לקנות תוצרת כחול לבן. רק לא להגיד את זה כמילים באלמה, אלא באמת לקנות תוצרת כחול לבן. והבירור הזה הוא נוגע דווקא לשנת היובל. למה? זה כללית, אפשר להגיד, צריך לקנות מיהודים. אומרת התורה, לא תונו איש את עמיתו. איסור הונאה פירושו, אם אתה מוכר או קונה, אסור לכם להביא למצב שבו הפרש העלויות של החפץ או של הקרקע יותר משישית מערך החפץ. זה איסור תורה. כל מתח הרווחים שקיים היום, צריך לבדוק אותו על פי המספר הזה, האחוז הזה, שישית. זה בערך, אני יודע מה, 15-17 אחוזים. לא 30 ו-40 ו-50 ו-70 ו-200 אחוזים, אין לזה שום מקום. למה זה כתוב דווקא פה? הלכות מקח וממכר כתובות בעוד מקומות. דווקא בשנת היובל חשוב לתורה להגיד לא תנו. אבל זה לא נעצר פה. יש המשך לפסוקים האלה, והאיסור הזה חוזר ונשנה בפסוק י' ז'. ולא תנו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני השם אלוקיך. למה כפל הכתוב את האיסור לא תונו? אומרים על זה חז"ל פה במדרש, בהמשך לפסקה 3, לפני דברי רש"י, גם במדרש ספרה וגם בגמרא בבבא מציעא, ולא תונו איש את עמיתו, זו הונאת דברים. יכול זה הונאת ממון? כשהוא אומר אל תונו איש את אחיו, הרי הונאת ממון אמורה. אמה אני מקיים ולא תונו איש את עמיתו, הונאת דברים. ראינו בשבוע שעבר את החומרה שרשב"י נותן לאיסור הזה לא תונו בגלל הסיומת שלו, ויראת מאלוקיך. ולכן רשב"י אומר בגמרא בבבא מציעא בדף נ"ח, חמורה יותר הונאת דברים מהונאת ממון. שאולי בסדר העדיפויות של בני האדם זה לא בדיוק כך. אבל כך רשב"י אומר, ורשב"י מסיים את דבריו ואומר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברמי. אתם במכון לא יודעים מה זה יצר, יצר הרע. אבל אני אומר לכם על עצמי, אם רשב"י שואל אותי, הייתי אומר לו, אני לא יכול לחלוק על דברי רבותיי, אבל אם אני יכול לחשוף את מה שאני מרגיש, נוח לי להבין פני חברי ברבים, ולא נוח לי ליפול לכבשן האש. היום אומר לי רשב"י, אתה לא מבין כלום. אני לא מתכוון נוחות במושג של בני אדם בעולם המודרני. את הנוחות המציאו אלה שמחפשים את הנוחות. אני אומר לך אמת. האמת של הנשמה שלך לא מתאים לה להלבין פני חברך ברבים. ואם צריך לוותר על הגוף בשביל זה, היה, הנשמה הייתה רוצה לוותר על הגוף בשביל זה. רק שלא יגיע למצב שבו הוא מלבין פני חברי ברבים. עד כדי כך רשבי רואה את המושג של עונה הדברים. מפני שהדוגמאות שהגמרא נותנת, הם כולם בתחום של גאווה, התנשאות והלבנת פנים. הלבנת פנים. אומרת הגמרא, לא יגיד לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. בעל תשובה, אומרת הגמרא, הוא לא אזרח סוג ב' לשום עניין. הוא יהודי לכתחילה. ובמובן סיום, לפחות לפי דעה אחת, בגמרא מסכת ברכות בדף למד דלן, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לומר. היה אומר הרב מקוצק, מפני שצדיקים לעתים חלילה הם גמורים. הם גמרו להתפתח. ובעלי תשובה, לפחות במקור, היום אני לא בטוח שזאת ההגדרה של בעל תשובה, אבל במקור פירושו של דבר איזו תנועה של התחדשות נפשית. שמה שאדם השיג היום לא מספיק לו מחר. לא חלילה בלחץ ולא חלילה בעצבים, אבל יש איזה רצון התחדשות ואדם לא שבע רצון מעצמו. אל תגיד לבן אדם כזה, זכור מעשיך הראשונים. הדוגמה השנייה אומרת הגמרא, אל תגיד לבן אדם שהוא בן גרים, זכור מעשי אבותיך. אל תבייש אותו. הדוגמה השלישית, אל תגיד לגר שמתחיל ללמוד, פה שאכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, ילמד תורה שניתנה מפי הגבורה, אל תגיד ככה. אתה עובר על איסור תורה, לא תונו שתמיד. ולמה תגיד ככה? למה תגיד למישהו שאם הפה שלו אכל כך וכך, אז הוא לא יכול ללמוד תורה מפי הגבורה? כי היצר של הגאווה ושל הכבוד הוא נוגס, הוא משפיע, הוא מקלקל גם עמדות רוחניות. אז כיוון שאני חושב שהגעתי לאיזשהו הישג רוחני, ואני במובן מסוים חושב שאני אפוטרופוס על הופעת התורה, אז אני בז לכאלה שקודם הפה שלהם אכל נבלות וטרפות. אני לא שם לב שיכול להיות שבגאוותי ובהלבנתי את פני חברי, יכול להיות שאומנם הפה שלי הוא לא אוכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, אבל יכול להיות שהוא מוציא נבלות וטרפות שקצים ורמסים. ובאמת אם האדם היה אוסף נגיד 5 חותמות של כשרויות מעולות של דיבור בלי תולעים, זאת אומרת, עד שאין לו 5 אישורים מבדצים למיניהם, כולל הרבנות הראשית כמובן, הוא לא מדבר. על כל מילה שהוא מוציא מהפה, יש לו 5 חותמות. זה היה נפלא. היה אוויר טהור. הייתה חברה מתוקנת. לא היו עיתונים. לא הייתה טלוויזיה. אלא אם כן, היו מתחייבים כלי התקשורת לדבר רק חיובי. לתאר רק דברים טובים. אבל דברים שנוגעים לעין הרע, לצרות עין, ללשון הרע, להוצאת דיבה, להלבנת פנים, חס וחלילה. לא יקר במקומנו. זה אם האדם מבין את מה שהתורה אומרת לו פה. למה דווקא בפרשה הזאת, בפרק הזה אומרת לו התורה, לא תונו אשתה מטוב, ולפי חז"ל הכוונה בסיומת של יראת מלוקיך, שלא להלבין או לא לעבור על איסור עונה הדברים. אחת הדוגמאות הנוספות בגמרא, זה מה שמכונה בפינו היום, לא עליכם, סוכת אבלים. אתה נותנים לך לדבר שם, דבר תורה, לעילוי הנשמה. מה אתה אומר? ואנחנו צערנו שומעים את הסגנון הזה, לא פעם ולא פעם. אתה מונית לפנקס של החשבונות של אלוקים. אתה יודע למה קורה, אתה יודע מי השם במה, אומרת הגמרא, זה איסור תורה לא תונו שתמיד. אם אתה רואה שחברך מתייסר, חולה, או חלילה, מקבר את בניו, אל תגיד לו כדרך שאמרו הרעים לאיוב. הרעים היו אנשים בשפה החיצונית שלנו, העיתונאית, דתי, ואיוב סבל, והיה גם הוא דתי, אז הוא שאל למה? שאלה אמיתית. ואז הרעים, הם ניהלו את הפנקסים של הקדוש ברוך הוא, הם אמרו לו, זכור מה, מי הוא נקי עבד, לך עולה שאתה סובל סתם, כנראה שחטאת. אמר להם אלוקים, וזה מופיע בסוף ספר איוב פרק מ"ב, מי אתם? מי מינה אתכם לעשות הרפין כנסנות הזאת? יש ביקורת חריפה ביותר על הרעים. אז אומרת הגמרא, אל תגיד כמו הרעים. מה אומר להם איוב? איוב אומר לרעים, אתם חושבים שאתם מופקדים על המשמרת של ביקורת המדינה? לא. אומר להם איוב, למס מרעהו חסד. מי שמתמוסס, מי שנופל, מה שהוא צריך מרעהו זה דבר אחד, חסד. לא ביקורת המדינה, לא תוכחות, לא ידיעה בפקסים שקדוש ברוך הוא, חסד פשוט. אתה, לפני שאתה נכנס לפתוח את הספר, לפני שאתה פותח גמרא, לפני שאתה פותח תנ"ך, אתה פותח משנה, לפני שאתה פותח ספר אמונה, תסתכל בסביבה שלך, אתה רואה פרצוף עצוב? לך תשאל אותו, מה המצב? מה עובר עליך? יכול להיות שלא תדברו באותו רגע, שניכם לומדים, בסדר, תקבע איתו בצהריים, תדבר איתו. זה מה שרע צריך, כשהוא במצב שהוא באיזושהי חולשה, באיזשהו מחסור, תשים לב, תאיר פניך אליו. מה הוא עכשיו צריך את כל הדרשות הרוחניות שאתה למדת מרגע שנולדת על כל האיסורים ומשמעויותיהם? תרגע, זה לא התפקיד שלך. כל זה נכלל באיסור, לא תונו השתמיתו, איסור עונה דברים. זה גם איסור בכבוד. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא הכי חשוב זה השאלות שלכם, התגובות שלכם, אני, מה אני, כלום בריבוע. יש לי הצעה פשוטה, לא מסובכת, כדי לבחון את הוויכוח הזה, ויש דעות כאלה ויש דעות אחרות, יש בחינה פשוטה. בוא נעשה שביתת נשק. שנה. היינו, אין דברים שליליים. ונראה, האם השחיתויות יותר גדולות, האם באמת אנשים מרשים לעצמם בהפקרות וכו', או ההפך. אני לא יודע מה היו התוצאות. מה שברור, שהמצב הבלתי נסבל הזה של חשדות והאשמות שאף אחד לא יודע אם יש להם בסיס או לא, ומהרגע שהן יוצאות לרשות הרבים 90% מהאנשים מאמינים לזה, כשזה דבר ברור היום מבחינה מקצועית ומוסרית שהעיתונאים לא מחויבים לאמת, ואני אומר את זה בלשון עדינה, זה מצב בלתי נסבל, זה כמעט עבירה יומיומית על המושג של עיתונאי השתמיתו. אלא מה אני אומר? נגיד לכם מה התירוץ שלי, אני לא עיתונאי. אבל הצפייה, הקריאה בעיתון, ההסתמכות על העיתון, זה שעיתונים היום מתווכחים על השאלה, האם המשטרה שמה כי חשפו את מקור המידע ולא חשפו את מקור המידע, זה הישך הדעת. החומרה של הדלפות מחקירות משטרה. זה דבר שצריך לשים עליו אנשים בכלא. הרי לפגוע בשמו הטוב של האדם, זה בעצם להרוג אותו. זה מה שרב שמעון אומר, רב שמעון בן יוחאי. תחשוב רק, אני לא יודע כמה היינו שם במירון, בכל היום הזה, 24 שעות, מיליון. באים הולכים, מיליון אנשים. תחשבו, מיליון אנשים היו מחליטים, בעקבות המפגש עם רשב"י, הם יותר לא סומכים על עיתונים. אתה מבין איזה מהפכה זה עושה? זה רשב"י, מה זה רשב"י? סגולה, ניצוצות, זוהר, פרנסה, זרע של קיימא, זיווקים, הכל נפלא. זה לא רשב"י. זה אני הבא לבקש מרשבי. אבל מה רשבי מבקש ממני? הוא אומר, ייקח את המשפט הזה בגמרא, תנקה את האוזניים שלך, תנקה את העיניים שלך. שמירת העיניים, אנשים נזרים, לא לראות, כן לראות. וכשאתה רואה כתבה בעיתון, אתה שומר את העיניים? כשאתה רואה משהו באינטרנט, אתה שומר את העיניים? זה, המושגים האלה של הוצאת דיבה, הם הדברים הכי הוראים, כי הם מחלחלים. וברגע שבאמת יראו שלא מסתמכים, ולא קוראים, ולא משתמשים, ישנו. כי מה הם אומרים היום? הציבור רוצה, הציבור קורא. אדם היום קונה ביום שישי, לפני שבת, שלושה עיתונים גדולים, זה 1,000 דפים. זה אפילו נאסוף את כל דפי הפרשת שבוע שיוצאים, ברוך השם כן ירבו, בן פורת יוסף, לא מספיקים להדביק את הקצב הזה. למה התורה בלא תונו השתמיתו בחרה בפרק הזה? התורה אמרה, מה קורה בשנת ה-50? כתוב כך, בפסוק השני, פסוק י', וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל יתהיה לכם, ושבתם איש לחוזתו, ואיש למשפטו תשובו. כשהשדות חוזרות או חוזרים לבעליהם, כשהעבדים חוזרים למשפחותיהם, זה נקרא דרור, מלשון חופש. אבל למה כתוב קראתם דרור בארץ לכל יושביה? זה רק לעבדים. או בעלי השדות, שהשדות חוזרות אליהם, חוזרים אליהם. אבל מה קורה לבן אדם שהיה האדון של העבד? אולי אומרת התורה, תשמע ידידנו היקר, גם אתה השתחררת. הפסקת להיות אדון. זה שיעבוד נורא להיות אדון. לא פחות חמור מאשר להיות עבד. למה? למה גם עבדים נרצעים חוזרים בשנת היובל? זאת אומרת, אפילו שאמרתי אחרי 6 שנים, אני לא רוצה לצאת לחופשי, אהבתי את אדוני, נותנים לי אפשרות להתמזג עם מהלך ספירת שנות היובל, ואחר כך כשמגיעה שנת 50, גם אני צריך לצאת. למה? למה רוצים את... בכבוד. שאלו אותי פעם בכנס פסיכולוגים, אם אני מעדיף פסיכולוג דתי או לא דתי. אמרתי, אני מעדיף פסיכולוג עם ענווה. אם הוא יהיה גם דתי, לא מזיק. אני לא יודע מה זה תקשורת דתית. לא יודע. זה שאנשים עם כיפות וזקנים, ולפעמים גם חליפות, הם האורחים והכותבים, לא מרגש אותי. לא מעניין אותי. בוא נגיד אחרת. אם המושג דתי היה מוגדר לפי השאלה של הלבנת פנים, הייתי הולך איתך. הייתי הולך תקשורת דתית. אבל עובדה שהוא לא מוגדר ככה. מה זה אומר? מה זה המילה דתית? זה שאנשים שומרים על הכשרות שהפה שלהם לא יאכל נבלות וטרפות, הרי זה לא אומר שהם שומרים על הכשרות של הפה שלהם שהוא מוציא נבלות וטרפות. אז מה זה דתי? מה זה תקשורת דתית? מה זה תקשורת חיובית? על המחנה שלי? ועל מחנה אחר מותר לי לזרוק אבנים בלי סתראות. אז מה זה תקשורת חיובית? אם היית אומר, תקשורת שהולכת לפי התורה. אני לא אומר לפי הדת. המילה הדתי זה 6-7 מצוות וזהו. אין דבר כזה בחיים אדם דתי נוסע בשבת. אין. אין דבר כזה אדם דתי אוכל טרף. למה יש דבר כזה שנקרא אדם דתי מלבין פני חברו ברבים? למה? למה זה יכול להיות בכלל? אתה לוקח את כל פרשת קדושים, 10 מצוות אם לא יותר מזה, כולם עוסקות בנפש, במידות, בחברה, במשפחה. נכון, יש גם פרשת שמיני, יש גם פרשת ראה, איסור מחלות אסורות. אבל זה, התורה לא מתחילה ונגמרת שם. ולכן אמרתי, אם נקבל על עצמנו, גם אלה שצופים וגם אלה שהם משדרים, גם העורך, גם היוצר וגם השומע וגם הקורא, לקבל על עצמנו את המסגרת שהתורה הציבה, אז אין בעיה. אדרבה. העובדה שזה הולך ומתרחק מפני שכוחה של התקשורת לגבי אנשים שטחיים כמוני הוא הולך וגדל, היא מרחיקה עוד יותר את מה שהתורה אומרת, לא תונו אשתם איתו. זה נרמס ונדרס בלי שום שוער. חוץ משהו, אולי כשאנשים קוראים שניים בקרב אחד תרגום, אולי הם מבינים שהתורה רוצה מהם משהו, ישאלו את עצמם מה זה? מה התורה רוצה מהם? לכן אמרתי, בסוגיה הזאת של הדרור, משתנה עוד משהו. היינו שהאדון מפסיק להיות אדון. כלומר, יכול להיות שהתורה אומרת שהשנה הזאת שנקראת שנת היובל היא קודש, לא בגלל שאסור לעשות בה משהו, בזה היא דומה לשמיטה, אלא שנת היובל נקראת קודש בגלל שביובל יוצאת כל החברה הישראלית לחופש. ממה למה? אז התחלנו בעבד הנרצע. למה רוצים את אוזנו? אומר הירושלמי, פה בפסקה 4 למעלה, תנא רבי אליעזר בן יעקב אומר, ולמה אל הדלת? המצווה שעוסקת באבן נרצע, שרוצים את אוזנו, זה לקחת אותו אל הדלת או למזוזה של בית המשפט, ושם רוצים את אוזנו. אומר הירושלמי שעל ידי דלת יצאו מעבדות לחירות. זה, המגמה של כל יציאת מצרים הייתה לצאת לחירות. ואיך הוא נשאר ואיננו מוכן לצאת לחופש. הדלת של יד בית המשפט, של בית המשפט היא לידם מעמידים את הבן אדם. הדלת של מצרים, כן, 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 כן. הדלת של אדם והמשקוף במצרים היא מקבילה למעמד הדלת של העבד העברי הנרצע, והתורה דרך זה מזכירה לו שבעצם היינו צריכים לצאת לחירות, והוא לא רוצה לצאת לחירות, לכן זה בסתירה, סתירה פנימית. אבל אנחנו נראה שהסתירה הזאת היא יותר מסובכת. שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי. פה זה לא דוגמה, כי אנחנו לא רב התלמידים, אנחנו תלמידים כולנו ואנחנו לומדים בחבורה. אבל זה אומר שגם כשאנחנו לומדים אצל רבנים, זה שאנחנו שואלים זה לא עבירה מדאורייתא. מותר לשאול. זה בריא לשאול. מה ראה העבד הזה לרצה באוזנו יותר מכל לבריו? רבי אליעזר בן יעקב שאל את זה על הדלת, ורבן יוחנן בן זכאי נשאל על ידי התלמידים לגבי האוזן. אמר להם, אוזן ששמעה מהר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עד כדי כך, ופרקה מעליה עול מלכות שמיים וקיבלה עליה עול בשר ודם. זה איסור על הדיברה השנייה או המצווה השנייה בעשר הדיברות, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אסור שיהיה לך אדון. מה אפשר ללמוד מזה לגבי האדון? שהוא אדון על עבד. באיזה מצב הוא נמצא? באיזה קלקול הוא נמצא? מוסיף רבן יוחנן בן זכאי, אוזן ששמע לפני הר סיני כלי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון אחר, לפיכך תבוא האוזן ותרצה. מה פירוש כלי בני ישראל עבדים? איך זה סותר את זה שהוא הולך וקונה אדון אחר לעצמו? האם אדם לא יכול להיות עבד דתי? עבד דתי לאומי חרדי, אם אני שמאלני שפוי? הוא יכול להיות. כל המצוות הוא יכול לקיים. מה הבעיה? אומר הבבלי למטה, רב שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא, היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, את הסוגיה של הדלת והמזוזה. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? כבר החיבור של שני הדברים שהוזכרו קודם. אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. זה התוספת שבעצם ממנה אנחנו לומדים שקנה אדון לעצמו, זה עובר על מה שכתוב כלי בני ישראל עבדים. והוצאתי מעבדות לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. הפסוק הזה, כלי בני ישראל עבדים, תסתכלו בצד ימין, הוא לקראת סוף פרשת ויקרא, פרשת בהר. סוף פרק כ"ה בויקרא, בצד ימין, קצת למטה, פסוק נ"ה, סוגרת פרק כ"ה, כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. כשאתה קורא את הפסוק הזה באופן פשוט, הוא כתוב בויקרא כ"ה, הוא לא נאמר ביציאת מצרים. והבבלי אמר לנו קודם, בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, אז אמרת שלי בני ישראל עבדים? ומזה נדייק ולא עבדים לעבדים? ומיד אחרי זה מה כתוב? והוצאתי מעבדות לחירות. לא נכון. תגיד את האמת, הוצאת אותנו מעבדות לעבדות. נכון, יש חילוק גדול בין עבדות למצרים לעבדות לאלוקים. בסדר, אז תכתוב את החילוק הזה. אבל אל תגיד מעבדות לחירות. אלא אם כן, התורה בפרשת היציאה לחירות, בפרשת הדרור, מלמדת אותך מה זה דרור אמיתי. התורה אומרת לך שאם אתה עובר על איסור לא תונו איש את אמיתו, אתה אדם משועבד. אתה לא אדם חופשי. התורה אומרת לך שאם אתה נשאר אדון, ויש לך עבד, ואתה לא משחרר אותו בשנת היובל, אתה עבד. למה? למה, כפי שנשאלה שאלה בתחילת הלימוד, צריכים את התהליך הזה מראש השנה ועד יום הכיפורים, מפסיקים לעבוד אבל לא חוזרים הביתה, למה לא חוזרים הביתה מיד? בגלל סוגיית החירות, בגלל סוגיית החופש. למשל, אדם רעב, רעב מאוד, אם בפעם הראשונה שהוא פוגש אוכל, הוא מתנפל על האוכל, הוא עלול למות עד כדי כך. מדוע? מפני שיש מנגנון של יכולת עיכול באדם. ויש פער בין המנגנון הזה למנגנון של התאווה. התאווה רוצה יותר ממה שאפשר לעכל. עכשיו תחליט מי אתה. זה שאלת החופש. כי השאלה מי אני, היא גם גוזרת את השאלה מתי אני חופשי. כשאני מתנהג בהתאם לאני שלי, חופשי. כשאני לא מתנהג בהתאם לאני שלי, אז אני עבד. מישהו הבא. עכשיו השאלה מה זה אני? האם האני זה הרעב המתאווה לאוכל, או האני זה יכולת העיכול המוגבלת? אם אנחנו נשתחרר בראש השנה ונחזור הביתה בראש השנה, נשאר עבדים. כלומר, המערכת הנפשית שלנו לא תעכל את מושג החופש. אנחנו נהיה כמו רעבים, נתנפל ובעצם נשאר עבדים. אם נצא בראש שנה, נפסיק את השיעבוד, אבל עוד לא נחזור הביתה. נעכל, נרגע, נבנה את הנפש מחדש. ניתן ליסודות פנימיים בתוך האישיות שלנו יותר לצוף. ולמה שהתרגלנו שש שנים או יותר להיות עבדים, ניתן לזה לשקוע, אז יש סיכוי שכשנחזור הביתה, נמשיך להיות בני חורין אמיתיים. אז התורה אומרת, אם אתה מלבין בני חברך ברבים, אתה עבד. לגירוי החיצוני של תאוותיך. הם, התאוות האלה, הם חלק מהאישיות, אבל הם החלק החיצוני. הם לא החלק הפנימי הטהור. למה אתה נותן משקל? האם אתה נותן משקל לאותה שכבה חיצונית או לאותו יסוד פנימי? זה כל סוגיית החופש. אז אומרת התורה, תקדש את החופש. תפריש את החופש מהקליפות החיצוניות שלו ותן לו את המשמעות האמיתית. אומר רמב"ן, על דרך האמת, פירוש המילה דרור, דור הולך ודור בא. כשחברה מתחילה לפתח זלזול, התעלמות, התחמקות מנישואים, מלידה, ומגיע המצב, לפחות לפני 3 שנים, אני חושב, של ריבוי טבעי בתל אביב של אפס, היינו כמות הנפטרים וכמות הנולדים היא אותה כמות, מה זה אומר? שאין לחברה הזאת דרור, אין לה דור הולך ודור בא. ברור שכשאני מסתכל על רגע נתון בחיים שלי, אז פעמים שתחושת הלב יכולה להיות, שאם אני, אין לי מחויבות, ואין לי משפחה, ואין לי ילדים, אני חי מה שאני רוצה, זה חופש. אם אין המשכיות, באופן לפחות שהאדם היה מנסה לעשות אותה, מנסה ליצור אותה, אם אין המשכיות, אין חופש. כי משהו ביסוד הפנימי שלך לא ממשיך. נכון, בשעה שמגיעים אל הקבר בגיל 120, יש איזושהי עצירה בחיים. בסדר, עצירה של מה? עצירה של הגוף, אבל יכול להיות לא המשך. לכל היסודות הבריאים שבתוך האישיות, היה אפשר להמשיך אותם. דרך המשפחה. ברגע שמושגי החופש בחיצוניות משתלטים עליי, זה הולך ופוחת מענייני. ומה שמעניין אותי יותר, זה הרגע. שני בכבוד. בכבוד אחי. זה ודאי שמבחינת המבט האנושי, הסביר, הרגיל, זה ודאי שאם, כמו שאתה מתאר, עבד יתרגל לרמה מסוימת של חיים, לכלים, לתנאים וכו', ועכשיו אתה לוקח את זה ממנו, זה בהחלט עלול לפגוע ביכולת של הקיום שלו. אבל התורה קוראת תגר על התפיסה הזאת. למה? כי התורה אומרת, עם כל הכבוד לסברה האנושית, מה בעצם נמצא בתוך החיים, יש לעומת הסברה האנושית מבנה אלוקי של הנשמה. כפי שאלוקים יצר אותה. והנשמה, גם אם המודעות לא מעכלת את זה, כי אדם בגלל סיבות חברתיות וכו' וכו', הגיע לפינה הזאת של עבדות. אז גם אם האישיות במודעות שלה לא קולטת את זה, הנשמה היא נחנקת מזה. היא לא טוב לה, לעולם הפנימי של האדם לא טוב שיש מישהו מעליו. היא נבראה הנשמה בצלם אלוקים, ואלוקים זה החופש. אז הוא ברא אותנו אנשים חופשיים. נכון שהתרגום שלנו הוא תרגום שונה. כלומר, אני מסוגל, בגלל הבולמוס הזה של החופש, אני מסוגל לפגוע באנשים. אם החברה תהיה בנויה ככה, אם החינוך יהיה כזה, אם התרבות תהיה כזאת, שמדגישים את החירות הפנימית, ויתנו לבן אדם את אותם 10 ימים שהתורה נותנת לו בעקבות הפירוש של חז"ל, מראש השנה ועד יום הכיפורים, שיעכל את מושג החופש, הוא יוכל לעכל אותו. ברור שאם מנגנוני החיים מדברים על חופש במושג החיצוני, אבל יוצרים שיעבוד פנימי, הוא לא יחזיק מעמד בחופש. זאת אומרת, בעצם התורה אומרת לנו, תבנו חברה נכונה. תבנו מושגים אמיתיים של הנפש. זה לא ש... כן. בדיון בפוסקים, חתם סופר ועוד, גדולי הפוסקים, בכלל לא ברור שאפשר לחתום חוזה עבודה יותר מ6 שנים. לא ברור. בגלל סוגיית עבד עברי. כלומר, זה נכון שהתורה נותנת תחנות ואומרת אחרי 6 שנים תצא. אבל אתה יכול להישאר בגלל השיקול שאמרת שאולי אני כעבד לא יכול להסתדר בחוץ. אבל יש מעגל נוסף. והוא מעגל לאומי. עם ישראל כאומה עובר בשנת היובל את המושג שנקרא תשובו איש אל אחוזתו. זה לא סתם. זה לא בכדי שהמילה תשובו כתובה תשבו. שזה בצירוף האותיות אומר תשנחת. הפרשה הזאת רומזת לכל מיני מצבים בחייה של האומה הישראלית לדורותיה, לא רק בסוגיית הפרט המשתחרר. ועל כן התורה אומרת, גם אתה או גם אני, שהיינו זקוקים לעבדות שלב מסוים בהתפתחות שלנו, מכל מיני סיבות, בהצטרף המהלך הלאומי של השחרור, אנחנו לא יכולים להישאר מנגד, לא פורשים מהציבור, אלא משתחררים יחד עם הציבור. לצערי הגדול, באמת השאלה של יחסי עובד ומעביד, או המילה הזאת באנגלית של בוס, היא הרבה פעמים מערכת יחסים שחורגת מהרמה של עבודה לרמת העבדות. מדוע? בגלל שזה דור שיש חולשה גדולה בשמירת הציווי לא תונו איש את עמיתו. אם היה ברור לכל אלה שנקראים בוסים שיותר משישית מרווח אסור להם לקחת, היה העולם נרגע מהשיגעון שלו. כשאתה מסתכל על הבורסה לפני שבוע, אתה רואה את הכותרות של העיתונים, ניצאנו מכל המשבר הכלכלי, עם ישראל, מדינת ישראל חזקים, יש שמחה, שולפים בקבוקי שמפניה, ושבוע אחרי זה אבל. כי ספרד, כי יוון, כי יש פה, כי יש טלטלה. מה ההתלהבות הזאת? יש לך מיליארד שקל, אז מה? שבת זה זמן נפלא לראות אנשים לא בכסף שלהם. אתה רואה אנשים הולכים עם חליפה ועניבה, והבן אדם בעצם במקום עבודתו הוא פועל פשוט במחלקת התברואה של העירייה. זה לא סתם שבת נקראת, על פי נבואת ישעיהו פרק י' אומר הזוהר, וביום שהקדוש ברוך הוא מניח לך מעוצבך, מרוגזך. יש איזה מנוחה בשבת. מנוחה מהשיגעון של התחרות. התחרות הזאת היא הורסת כל חלקה טובה. אם היא מפתחת את הכישרונות של האדם, נותנת לזה ביטוי, זה חלק מהאישיות. אבל אם בגלל שאני מפתח את האישיות שלי, אני דורס אותך, אז זה יוצר סוג של עבדות. עכשיו, כשהבוס שלי רוצה תפוקה, אני נהיה עבד שלו. אבל הוא נהיה עבד לא פחות לתפוקה. כלומר, התוצרת שלו והרווחים בעקבות התוצרת שלו משגעים לו את העולם המוסרי. הנה, בכל התהליך הכלכלי בעולם, ולאט לאט גם במדינת ישראל, מתחילים הבוסים להבין שאם אתה מתעלל, משפיל, מדכא את העובדים שלך, אתה מרוויח פחות. נכתבים ספרים על זה היום. שבני אדם מבינים שאם אתה לא מעודד ולא מחייך ולא מאמין בעובדים שלך, אתה משיג פחות. העולם נהיה נאור באמת. איך זה קורה? יש ריצה פראית, דורסים כל חלקה טובה בריצה הזאת, עד שמבינים שאי אפשר יותר לחיות כך. את זה התורה רוצה להשיג, את ההתפקחות הזאת, את המאבק נגד ההתמכרות לרווחים. כל עוד הבוס שלי הוא מתמכר לרווחים, זה לא אומר אוטומטית שאני עבד. השאלה אם אדם הוא עבד בנפש שלו, לעניות דעתי, היא שאלה אישית. כלומר, איך אתה בונה את חוט השדרה שלך? אדם יכול להיות בטירונות, לבוא ביום הראשון, לרוץ, אפשר להגיד ביום הראשון, להגיע לאוכל, בסוף האוכל להיכנס למטבח. הוא רוצה לדעת מי הטבח. מי אתה? מה אתה? עם זקן? מה אתה? אולי אתה בודק פה כשרות, מתחמקים, בורחים. הוא מגיע לטבח. אומר לו, אתה הטבח? אומר לו, כן. אומר לו, תשמע, תודה רבה. תודה רבה לאוכל, היה טעים. טירון ביום הראשון. לידו, במקרה שלו במקרה, עומד סגן אלוהים, הממם שלו. ושומע את המילה הנוראה הזאת שנקראת תודה, והוא מחנך את הטירון. הוא אומר לו, במקום, בצבא שלנו, אין תודה רבה. מה יעשה הטירון? יש יותר אדון מבוס צבאי? אין בעולם. כי הרי ברור מה יעשה בוס לעבד אם הוא לא שומע בקולו. כלא, ריתוק, סגור חצי שנה. אומר לו הטירון לממם, בצבא שלך אין תודה רבה, בצבא שלי אין בלי תודה רבה. ככה. רואים בראש שלו עובר את כל האפשרויות, ובסוף מניח לבן אדם. אחרי חודש נפגשים שיחת ממם. טוב, אתה באת מישיבה, מה יש לך להגיד על השיטות שלנו? וזה אחרי שאתה עובר חודש של השפלות, של אי אפשר לתאר מה זה, לאן זה מגיע. אדם אחד אומר בתירונות, תשמע, אני הולך להתאבד. עד שלא אמרתי לו שאני הולך איתו להתאבד, הוא לא נרגע מהרעיון הזה. ההשפלות האלה הם שיגרו את האנשים. טוב, יוצא להיפגש עם הממם והסמן מחלקה, אומרים, מה אתה אומר? אז חבר שלי אומר להם, אתם במילא תמשיכו מה שאתם עושים, אז בשביל מה לדבר? לא, לא, חשוב לנו לשמוע. אומר, אתם מזיקים לצבא בשיטה שלכם. אתם משפילים אנשים. במקום להאמין בחיובי שבהם. אתם בוסים שלהם. במקום להוביל אותם לקרב, אתם מנמיכים את כוח הלחימה שלהם. אומרים לו הממם והסמן, תשמע, זה לא, אי אפשר עם התיאוריות שלך, אי אפשר לעשות כלום, אי אפשר... אתה יודע מה? אומרים לו, תשמע. יש סדרת אש בשבוע הבא, והיה אחד במחלקה מופרע מדוגם, עם תואר שלישי. משהו, אין דבר כזה. בן אדם לא נמצא בשום מסגרת צבאית. לא מופיע על מסדרים, לא כלום. מופרע. כלא לא עוזר לו, ריתוק לא עוזר לו. אתה יודע מה? תשען איתו בועל סיירים, שבוע. חבר שלי אמר להם, מקובל. מגיעים יום ראשון בלילה למקום. גבעת כוח ליד פתח תקווה. מחר בבוקר, מסדר, 5. 4:30, חבר שלי מתעורר. הוא מרגיש שיש רוחות חזקות, האוהל הולך ליפול. אבל מבחינתו מה אכפת לו? הרי בעוד כמה דקות קם למסדר. אבל הוא אומר, החבר שלו, זה המופרע, ישן שם. ואיך ישן באוהל אם הוא ייפול? הוא מחזק את היתדות. לא פחות ולא יותר, אחרי 5 דקות, החבר המופרע מתעורר. מה אתה עושה שם? הוא אומר לו, אני מסדר את היתדות כדי שהאוהל יחזיק מעמד. בשביל מה? בשביל שאתה תוכל להמשיך לישון, כי אתה מלא הרי לא תבוא למסדר. זהו, הסתיימה השיחה. 5:00, המופרע הזה מדוגם, נעליים, שרוכים, עומד דום במסדר. לא ברור מה קורה פה. לא ברור. באותו שבוע הוא היה חניך מצטיין. אין הרבה מעבר לכל המחלקה. יום שישי, הצהריים, שיחת ממם, אומרים לחבר שלי, אתה יכול לצאת לשבת, כולם נשארים בכוננות, אתה יוצא כי אתה השקעת. אומר חבר שלי, לא. הוא יישאר לשבת, והחבר המופרע יצא, כי הוא מצטיין. אותו ממם עם אותה תודה רבה, הוא חושב בראש ואומר, תצאו שניכם. 4 שנים אחר כך, אותו חבר שלי למד במרכז, קוראים לו מהסדר. אומרים לו, איש צבא רוצה לדבר איתך בחוץ ברחבה. נו, את מי הוא פוגש? את סמל המחלקה. בגדי א', 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 משהו חזר מאיזה טקס, אומר, תשמע, אני באתי להגיד לך תודה רבה. על מה תודה? אומר, אתה זוכר את השיחת ממם שישבתי בה? והוא סמל המחלקה, הוא היה יותר משוכלל מהממם בשיטות המשפילות, הוא היה משהו מיוחד מאוד. אומר, תשמע, השיחה הזאת נגעה ללב שלי, החלטתי, אני עוזב את החיל, עוזב את התפקיד, ומתגייס למה שאז נקרא יחידת גבעת אולגה, נערי רפול, ורפול קרא לו באותו יום לקבל צלש הרמטכ"ל על הפעילות שלו עם נערי רפול. מי עבד ומי אדון. אתה הממם, המתנשא, גס הרוח, השתלטן, שאני חייב לשמוע בקולך כשאני טירון. אז מה? באמת אתה עבד. עבד לגאווה. ואני בתוך ליבי בז לך. בוז גדול אני בז לך. אתה לא מעניין אותי באישיות שלך כקליפת השום. אני לא אומר לך את זה. אני לא מראה לך את זה. כי אתה איש מקצועי ואני חייב לשמוע בקולך. אני מכבד אותך חיצונית. אבל אם אתה תעמיד את כל המחלקה ויצטרכו לצעוק ג'2, כי זה מה שאתה רוצה, אני מודיע לך, אני לא צועק. אתה לא תעשה אותי עבד. אני אמצא את הדרכים. אם יש לבן אדם חוט שדרה פנימי, ועכשיו שהוא קורא את הפסוקים, הוא מבין שזה מה שהתורה רוצה ממנו שיהיה בן חורין, הוא ימצא את הדרכים. ואז התנאים החיצוניים הסביבתיים לא משפילים את קומתו. כן.
איך 10 ימים
עושים? 10 ימים עושים את זה מפני שהבן אדם מבין שאם חירות הייתה חירות חיצונית, אז הוא היה צריך לחזור מיד הביתה. אז הוא מבין שזה לא חירות חיצונית, זה חירות...
הוא לא הבין את זה ביום שביקש להיות עגל נרצה. לא נפל לו הסימון עוד 20, 30, 40 שנה, שנה, שנת עובד. 10 ימים, זה מה שיפתור את הבעיה?
לפעמים כן. כי, אל תשכח, שב10 ימים האלה הם לא 10 ימים טכניים. הם שנת היובל. זה שבית דין מכריז על השנה, זה נכון. אבל בית דין מכריז על השנה בגלל שהקדוש ברוך הוא פועל חופש בשנה הזאת. הקדוש ברוך הוא משדר למציאות חופש. אנחנו חוגגים יום ירושלים. ממתי? תפשין כפזיים. מה היה לפניכם? יום מיוחד. תלמידי הגאון מבין לה. 150 שנה לפני זה. 180 שנה לפני זה. הם, הייתה להם מסורת. כותבים את זה בספרים שלהם. מדרש שלמה, דורש לציון. כותבים את זה בספרים שלהם. הייתה להם מסורת שהיא כתובה בעוד מקורות, שבימי ספירת העומר שולטות קליפות התומעה. יש לזה כל מיני השלכות. חוץ משני ימים. בשני הימים האלה הייתה להם מסורת שמצווה לעשות פעולות לבניין ירושלים וגאולת ישראל ולעשות אותם ימים טובים. 20 בעומר זה ה' באייר ו-42 בעומר זה כ"ז באייר. טוב, עכשיו נתחכם. אז מה עושים בכ"ח? כ"ח שוחררה העיר. מה היה בכ"ז? בכ"ז הייתה חירות יותר גדולה. למה? ממש מה שקורה היום, קרה אז. מה שמכונה בשפה התקשורתית המנסה למסמס אותנו, לחץ בינלאומי. אתמול או שלשום, אמר נשיא המדינה שמונה על ידי ש"ס, שכמו בצ'כיה יש שתי מדינות, גם פה יכול להיות. כבוד נשיא המדינה, אתה לא נשיא מדינת צ'כיה! אתה במדינת ישראל, ארץ ישראל. איך אתה עושה את ההשוואה הזאת? לחץ בינלאומי. אתה יכול לעמוד מול לחץ בינלאומי? אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? מי הכריז על המדינה? לא היה לחץ בינלאומי, היה לחץ בינלאומי. מישהו הייתה לו תשובה לפני שהוכרזה המדינה, מאיפה יילקחו כוח האדם, תקציבים, כלים למלחמה עם כל צבאות הערב? מישהו היה לו תשובה לזה? אבל היה ברור בנפש, והרב קוק צפה את הוודאות הזאת, שכשיבוא הזמן של השחרור מאומות העולם, נוכל להשתחרר מהם. ואתה ואני צריכים להיות החיילים המוציאים לפועל של המהלך הזה, אבל הוא לא מתחיל מאיתנו. אז היה לחץ בינלאומי שלא לכבוש את כל העיר העתיקה. לעצור ולא להגיע להר הבית. בינינו לבין עצמנו. חוץ מהערבים, שהם היום מוסרים את הנפש על הר הבית. את מי זה מעניין? מה יש שם ב-200 מטר האלה? בורסה, אין שם. אולפני ערוץ 2, אין שם. אצטדיון כדורגל, אין שם. מה יש שם? כלום, 200 מטר, 200 מטר. גם הערבים זה לא מובן מה הם רוצים מהר הבית. אין שם חביות נפט. מה הם רוצים? הם בתת מודע מבינים שזה המקום הכי חשוב בעולם. שמי ששולט על ה-200 מטר האלה, שולט על העולם, הם מבינים את זה בתת מודע. אז כשאמר הפיקוד בשם המתכ"ל למח"ט הצנחנים, אנחנו הולכים לתת פקודה של עצירה בקרב. אמרו הצנחנים למח"ט, שיגיד לאלוף הפיקוד, שיגיד למתכ"ל, שיגיד לממשלה. יש שתי אפשרויות, אין שלישית. או שאנחנו נכנסים לעיר העתיקה וכובשים את הר הבית איתכם, או בלעדיכם. היום בתקשורת איך זה היה מופיע? במילים? בסירוב פקודה. בספר הר הבית בידינו, של מוטה גור בעצמו, ועוד לפחות 5 עדויות שם. עמוד אולי 282, אולי קצת אחרי. ולא רק שם, לא רק שם. זה מופיע בעוד מקורות. זה עבר איזה כוח בתוך המחנה, שבא לי את הביטוי אחר כך בכל הביטויים, ליד הכותל וכו'. זה לא, אין פה מה להתכחש לזה. הייתה איזה רוח של שחרור, שהשתחררו את מומת העולם. תחשבו מה יקרה פה, להשתחרר מאמריקה, לגמרי. זה פחד. זה הבוס הגדול. שבני אדם היום לא, הם אומרים, אנחנו לא יכולים לזוז מטר. למה לא? אם נחליט שכדי להציל את העולם צריך להתקיף באיראן, לא נתקיף אותה? מי יעמוד מולנו? אובמה? יכול להיות שמחר אובמה כבר לא יהיה. מי יזכור את הטיפוס השונא הזה? עבד שקם למלוך, מי יזכור אותו? כלכלת ארצות הברית בסכנה בגלל ההישגים שלו בתחום חוק הבריאות. לא דבר פשוט. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לאט לאט משחרר אותנו מכל בעלי הגאווה. אחד אחרי השני. בריסוק נורא. השאלה לגבי הנשארים, האם אנחנו מבינים את המושג הזה, קראתם דרור בארץ. היה ראש הממשלה, מי שזוכר, היה שרון. יום שישי, ערב שבת, חזון, של שנת תפסין סמכי, ערב חורבן הגוש. הלכה קבוצה של אנשים, לרם מודכה אליהו, ראשון לציון, יאריך השם ימיו, יחזירהו לאיתנו, לכל עוצמתו. אמרנו לו, זה היה האזור 1.5, רבנו, מה אפשר לעשות להציל את גוש קטיף? הוא ענה לנו מיד. הוא אמר, תלכו לראש הממשלה, תגידו לו שיעשה תשובה. אבל אתם עושים את זה. אנחנו לא נפגשים איתו כל יום. רבנו אמר, תצא מי שתצא ללשכת ראש הממשלה, אמרו, תבואו ביום ראשון. ראשון היה 9 באב. תבואו ב-10, יש לראש הממשלה זמן עד 10:30. חוץ מאדם אחד פשוט, היו שם באמת אנשים גדולים. ודיברו עם ראש הממשלה, הסבירו לו כמה נורא מעשה, וכמה, ודברים חוצבים לעבוד. הבן אדם, הוא לא שמע בכלל. ראו, עיניים מזוגגות. נשארה, אני יודע מה, 1.5 דקות. אתם אמרו, גם בן אדם פשוט יגיד. אמר לראש הממשלה, תראה, אם יהיה חורבן בגוש קטיף, אנשי גוש קטיף יחטפו מכה נוראה. הם אנשים חזקים, אבל הם יקומו. אם יהיה חורבן גוש קטיף, הציונות הדתית תחטוף מכה, אבל היא חזקה, היא תקום. חוץ ממה שהיא אוכלת את עצמה, היא יכולה לקום. אבל אתה, אם יהיה חורבן גוש קטיף, מה יישאר ממך? מה יישאר מהדמוקרטיה שלך? מה יישאר מבית המשפט שאתה משעבד אותו לתוכניותיך? מה יישאר מהציונות שלך? אמר לו, אתה רוצה שהמעשה האחרון בחייך יהיה מה שאתה קורא לו התנתקות? ראו שהעיניים קצת מסתכלות, אבל הוא כבר היה שבוי. אחרי החורבן, הייתה שבת בני עקיבא באופקים, חודש כסלב, פרשת וישלח. ליל שבת, יושב דוד חתואל, שהיה אז לבד, אחרי הפיגוע הנורא, עם משפחתו ועם עוד אנשים, ואומר בהנחה כזאת, שרון הוא כל יכול, אף אחד לא יכול לעצור אותו. אמר לו אותו אחד, תראה, כתוב בתהילים, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. אנחנו אומרים את זה כל יום. תסתכלו ברדק שם. הוא אומר, גאולה שלישית תתחיל כמו הגאולה השנייה. היא תתחיל על ידי בני אדם. אבל אל תבטחו בנדיבים. כי בני האדם היום פה ומחר שם. ואותו אדם סיים את המשפט ואמר, שרון היום פה מחר שם. זה היה בליל שבת. יום ראשון בלילה, אירוע מוחי ראשון, רוצה הבן אדם להתקשר לשקעת ראשון, להגיד להם, אתם משחקים באש. תגידו לו שיחזור לחווה שלו. צחוקים, גאווה. הוא כבר קם, הוא כבר מדבר, הרופאים אמרו שהוא כבר חוזר לנהל את העולם. אמר בליבו, רק שלא יבוא הפעם הבאה. אבל בא. זה שהחליף אותו. הייתה שיחה איתו לפני חורבן גוש קטיף. אנחנו אמרנו לו, אם אתם תמשיכו את הגאווה שלכם, אתה תיפול כמו שקודמך ייפול. הוא היה יהיר. הוא לא שמע. איפה הוא היום? המחליף שלו. מרוסק לגמרי. ואנחנו רק בהתחלת התחינה, עוד לא בסוף. אחד אחד. הדברים ברורים. אם אני רוצה להילחם בגאווה, אני צריך להיות אדם חופשי. אם אני רוצה לשמור על חוט שדרה הפנימי, אני יכול. זה תלוי באדם ולא במסגרות. כל הסגנון הזה של מה שרואים משם לא רואים מכאן, זה היתר של גאווה. בתורה אין את זה. ולכן התורה אומרת, לא תונו להשתמיתו דווקא בפרשת החופש. אל תשתעבד לרווחים. אל תשתעבד לתוצרת חוץ, כי היא יותר זולה. תפסיק להשתעבד לכסף. תפסיק להשתעבד לכבוד. תפסיק להשתעבד לכיסא. כל המילים שמתחילות בכף, כי הכל זה כף הדמיון. זה כבוד חיצוני. זה כסף חיצוני. זה לא עושר בעין. זה לא עושר באלף. זה רק מדרדר את הנפש. ועל כן זה לא קשור בכלל במעמד של האדם. התורה רוצה שתהיה טהרה כזאת. התורה אומרת כי ימוך אחיך. יש דבר כזה. האדם מגיע למצוקה. תדע לך, הוא אחיך. הייתה השתלמות מנהלים באשדוד ביום שני. איזשהו שקר יצא להגיד להם, יש עיירות טבעיות, יש עיירות פיתוח. עיירות טבעיות זה שדרות, אופקים, דימונה, קריית שמונה, אקו. עיירות פיתוח זה צפון תל אביב, רעננה, פתח תקווה. מה אתה מתכוון? אמרתי להם, עיירות טבעיות. הן טבעיות, טבעיות בחום, בהכנסת אורחים, במידות. אם אני גר, על עצמי דיברתי. אם אני גר ברעננה, מדושן עונג, שבע רצון מעצמי, דואג רק לעצמי, אני טעות טיפוח, בעיירת פיתוח. מנהלת בית ספר מנתיבות רוצה לדבר. מה את רוצה להגיד? היא, הבית ספר שלה, היה מועמד לפרס שר החינוך. הגיע משלחת לבית ספר. אומרת למפקחת בסוף הסיור, תראי, אני רוצה להגיד לך, הבית ספר שלך לא נופל מבית ספר בדרום תל אביב. אמרה לה המנהלת, אני רוצה להודיע לך שהבית ספר שלי לא נופל מבית ספר בצפון תל אביב. והיא ברור לה המנהלת שבגלל המשפט הזה היא לא קיבלה את פרס שר החינוך. אמרתי לה, מבחינתנו קיבלת את פרס החינוך. הוא יותר גדול מפרס שר החינוך. כי את רואה בעצמך מה השיקולים שמרכיבים. תראו ממה צריך להשתחרר. זה לאורך ולרוחב היום. בתחום התרבות והחינוך והכלכלה והצבא, אין תחום שזה לא השיעבוד הזה לחיצוניות וחללים שהוא מפיל. ומה שהתורה אומרת, חברים יקרים, לפני שאתם נכנסים לארץ, תיקחו את מצוות היובל הזאת, תשתדלו ללמוד ממנה. לא רק את הפרטים שלה, אלא גם איך ניצלים משעבוד. אבל צריך לגמור. ואנחנו רק במבוא של ההקדמה. אז לא יודע, פעם אחרת נגמור, לא גומרים. זה רק התחלה כזאת של, של מושג הדרור. זה מופיע גם בהפטרה, בדברים מאוד מיוחדים, גם אותו דרור שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אתה רואה את הבבלים צרים על העיר? אתה חושב שאין סיכוי לכלום? תדע לך, יהיה חורבן. אבל יבוא אליך בן דודך, הוא יגיד לך לקנות את שדה, תקנה אותה. וירמיהו קונה. ואומר לקדוש ברוך הוא, זה לא מובן. הכל הולך להיחרב, אתה אומר לי לקנות. עונה לו הקדוש ברוך הוא. החורבן יהיה חיצוני. בפנים אתם נשארים בניי. ויום יבוא, תחזרו לארץ הזאת. ואתה במעשה שלך הזה, שאתה קונה את השדה, דווקא ערב החורבן, אתה בעצם נותן, יוצר את הפתח, שאחר כך עם ישראל יחזור לארצו. יבנה פה בתי. ובמובן נפשי ומוסרי, עוד לא חזרנו אל עצמנו. זה בעצם איזה קריאת אתגר כזאת. להמשיך ולבנות את הקומות המוסריות של מלאך הגאולה. זה נקרא קוממיות. לפי חז"ל, זה שתי קומות. ורש"י אומר בכל פסוקי הברכה של פרשת בחוקותיי, קומה זקופה. לא הכוונה קומה זקופה מתנשאת, אלא קומה פנימית זקופה. ולכן אתה יודע שעם כל החסד והגבורה האלוקית שהושקעה בעם ישראל בחזרה לציון, בבניית הארץ מחדש, המדרגה הנוספת שצריכה לצמוח מתוך כך, מדרגת התוכן, התוהר, היושר, הענווה, הצדק, הן מדרגות עוד יותר גדולות. שכדי לבנות אותם צריכים להיות גיבורים עוד יותר גדולים. המבחן הנפשי הוא תמיד יותר קשה, יותר מורכב מהמבחן הגופני. אבל אם אנחנו נולדנו בדור הזה, כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב שיכולים לעמוד בהתמודדות הזאת. שלום, על הדרך כבר, שבת שלום, בעזרת השם, בשורות טובות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם.